כן. אנחנו בחג סוכות אנחנו רואים במזמור שלו חמישי, תקעו בחוד השופר בכסה ליום חגינו. וכסה, אנחנו יודעים שזה ראש השנה, איזה חג שהירח מתכסה בו, זה ראש השנה שהוא החג היחידי בשנה שהירח לא במדורו אלא מוסתר. אבל הפסוק אומר בכסה ליום חגינו, לא אומר שהכסה הוא יום חגינו, אלא בכסה לקראת יום חגינו. ועל זה אומר האדמו"ר הזקן שיום חגינו זה תמיד סוכות. אנחנו יודעים שבתורה תמיד חג, סתם חג נקרא סוכות, ובעצם יש כאן משהו מאוד מיוחד שהפסוק אומר שראש השנה הוא עשרה, בו הקדוש הוא מסתיר את הלבנה, מסתיר את האור המיוחד של הלבנה, אבל הכל מועד זה בכסה לקראת יום חגינו, כהסתרה שמכוונת לקראת חג הסוכות. הדמור הזקן מביא דוגמה, מביא משל לאבא שמשחק עם הילד שלו ורוצה מאוד מאוד לעורר את החיבה של הילד לאביו. אז אבא עושה מחבואים, מסתתר, מתחבא מאחורי עשר אצבעותיו ושואל את התינוק הקטן איפה אבא, והילד ככה לא מוצא, ואז פתאום מסיר את ההסתרה, אומר הנה אבא, וככה כגודל המרחק וכגודל ההסתרה כך גודל הקירור שנעשה בגילוי. אומר אדמו"ר הזקן, כל ימי הדין של ראש השנה ויום כיפור, עם כל ימת הדין שלהם, עם כל היראה הגדולה שהייתה שמה, זה בעצם רק היה הכנה לקראת השמחה הגדולה של חג הסוכות. כשנגיע לחג סוכות שמחים מאוד מאוד, אז כגודל היראה והמרחב שהיה בימים הנוראים, ככה גודל השמחה בימים השמחים. על הכסה הזה ראש השנה זה היה התכסות לקראת יום חגינו. זה דבר שגם אדמו"ר הזקן כותב בכמה מקומות, שכל מידת היראה היא באה להעצים אחר כך מידת האהבה. אנחנו יודעים, נכון, אנחנו יש ברכות קריאת שמע, לקראת קריאת שמע, אז יש שתי ברכות שאומרים שהם נחשבים כי הן ברכת המצוות, או שהן ברכות ההכנה לקראת קריאת שמע. הברכה הראשונה היא ברכת יוצר הנורות, והברכה השנייה היא ברכת אהבת עולם, אהבה רבה, ערכת מהשם אלוקינו. אהבה רבה, מובן למה זה קשור לקריאת שמע. קריאת שמע עסוקה באהבת השם, ואהבת את השם מפיך, כחול לבבך, וכל נפשך וכל מאודיך. אבל מה כל האריכות של יוצר הנורות, של כל המלאכים, המשרתים, הכוכבים, לכל הגלקסיות, לכל אל אדון הכל המעשים, כן, עם כל קרא לשמש וזכור, מה כל הדברים האלה, למה הם משמשים הכנה לקראת קריאת שמע? אומר האדמו"ר הזקן בספר התניא, כי אנחנו יודעים שיש כלל, כמים פנים לפנים, כן לב האדם על האדם. כדי שאנחנו נאהוב את השם וכן בכל ערך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אנחנו צריכים קודם כל לראות איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. רק על זה שנראה את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה מה שרק יגביר גם את האהבה החזרה שלנו אליו יתברך. ואיך רואים את אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו? לכן יש את ההקדמה של ברכת יוצר הנורות, שמזכירה כמה הגלקסיות אדירות, על כמה כל המרחב של המציאות, כל הקוסמוס הוא אדיר, יש בלירדי בלירדי כוכבים, יש המון 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 שמשות, יש המון המון מרחבים, וכל הדברים האלה רק קצה כחון, כי מעבר לכל הבלעדי כוכבים האלה, מאחוריהם יש מלאכים, מאחוריהם יש אופנים, ומאחוריהם יש שרפים, ויש בעצם, עם כל עולם העשייה הוא בלעד כוכבים, כשנדבר על עולם היצירה, ועולם הבריאה, ועולמות הרבה הרבה יותר גבוהים, אז אתה מבין עד כמה יש מרחב כזה גדול של אינסוף עולמות. ואף על פי כן, באה הבחה השנייה, ואומרת, אהבת עולם, אהבה רבה, אהבתנו השם אלוקינו, תורה ומצוות רוקים ושוטים ותלמדת. אתה לא שכו להניח את כל בלינדי עולמות האלה, את כל המלאכים, את כל השרפים, את כל המדרגות הכי גבוהות האלה, אתה לא שכו הניח את כולם הצד, ובחר בנו, ודבק בנו, וגילה שנתו דרכנו. שהדבר הזה, כמו ש... מה ברכות אומרת, כנסת ישראל אומרת, בטוב הציון, עזרה מהשם, השם שלחני, אמר הקדוש הוא, יצרתי, עוד לך את הלשון של הגמר שם, מתאר כל מיני מערכות של כוכבים, כל מיני מערכות אדירים, את כולם לא בראתי אלה בשבילך. אחרי שאנחנו מבינים איך הקדוש הוא עוזב את הכל ומתמסר לעם ישראל, זה מעורר בנו חשיקה מקבילה, גם להתמסר ולמסור את נפשנו אליו יתברך ולא שורים לקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם מה שהמדרש אומר, אהבתי מתוך יראתי. אחרי שאנחנו מבינים כמה הקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו, כמה גם ראש השנה התייר את הרחק מאוד מאוד גדול ואת הסתר הגדול, אבל מתוכו חש שמגיעים לאהבה, אז אהבה הופך להיות כזאת מתוקה, כזאת מלאת שמחה, כזאת מלאת התקרבות בינינו לבינו יתברך. זה קצת מזכירים, אנחנו בסיום של היוצא של אגרא, אבל זאת אומרת שאגרא כאלה סתם כמה פעמים, שאגרא אומר שיש בחודש תשרי, יש את ארבע מוקדים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה. אמרתי, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה, כן? אז זה אומר, יום ראש השנה, זה, ארבעת המוקדים האלה, הם כנגד שם הוויה, כנגד שם י' כדבקי. שראש השנה, זה כנגד האות י', כן? שזה י' זה בעצם הנקודה הצילית העליונה. אבל גם יותר מזה אומר, כי אחרי ראש השנה, יש עשרה ימים, עשרת ימי תשובה, שממשיכים את התהליך הזה של ראש השנה. יום כיפור קשור לאות A, האות A היא תמיד קשורה בעולם של הפנימיות, קשורה לאימא, קשורה לבינה, שזה כאיש אשר ימות תנחמנו, זה סוד התשובה, זה האור הגדול שמתגלה ביום כיפור, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו. באמת גם יום כיפור, כמו שראש השנה יש איתו עוד עשרה ימי תשובה, ביום כיפור יש ביחד איתו עוד ארבעה ימים נוספים, כי הימים שאחרי יום כיפור, כן, כמו שאנחנו יודעים שסוכות ראשון הוא לכם למניין הבונות, כי הערה של יום כיפור משאירה אחרי השובל של עוד ארבע ימים אחר כך, אז בעצם יש עשר ימים של ראש השנה, כנגד אות י' שזה עשר בגימטריה, ואי ימים של יום כיפור, כן, י' 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 ואחר כך אומר, ויש גם חג סוכות שלא הוא קשור לאות ו', כי האות ו' יש לה, לחג הסוכות יש שישה ימים של חג הסוכות, שבעצם משלימים את האות ו', ואחר כך יש את האי האחרונה, שהיא קשורה תמיד למידת המלכות, כנסת ישראל, להמתנה שהקדוש ברוך הוא ממתין איתנו רגל אחד. אתם אנשים נכבדים מאוד, אבל אף אחד כאן לא תיתן אותי שאין שישה ימי סוכות, אין שבעה ימי סוכות. אז למה אמרתי שבב כנגד שישה ימי סוכות? אתם באמת, או שאתם באמת לא רוצים לבייש אותי, או שאתם פרטים את התשובה, אבל אתה אומר, כי הושענא רבא לא קשור בכלל לחג סוכות. כי הזכרתם קודם שלראש השנה יש עשרה ימים, אבל זה, אם אמרו שיום כיפור הוא כבר קשור לאותי, אז ראש השנה יש לו רק תשעה ימים. הכנסתי את הביטוי, יצאת עם התשובה ככה על הדרך, אבל יום העשירי הוא כבר יום כיפור, קשור למרות אחרת. אומר הגרא, היום העשירי של יצאת עם התשובה של ראש השנה, הוא בכלל הושענא רבא. ראש השנה רבא קשור בכלל ל... עכשיו הרבה קשור עדיין לימי התשובה, כמו שאנחנו יודעים שרושים שם הקיטל, רושים שם הסליחות, ופתאום אחרי כל החג של סוכות פתאום חוזרים באיזה רברס כזה לכל התקופה הזאת של עשה את ימי תשובה. ואז לכן יש באמת 10 ימים ראש השנה שמחלים את ראשן הרבה, אבל סוכות יש רק 6 ימים. אז אומר הגרא, אז למה את היום העשירי של התשובה דחו ל... לא שם אותו בזמנו לפני יום כיפור, למה דחו אותו אחרי סוכות? כי הוא אומר, אי אפשר לשוב בתשובה שלמה אלא רק מתוך שמחה, ולכן כדי להשלים את התשובה צריכים שמחה, כמו שאמרתם קודם, שאי אפשר להיות שמח אלא מתוך יראה, אבל גם אי אפשר להיות ירא אלא גם הפוך, מתוך שמחה. יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. והנה הסוכות הם יוצאים בתווך, שהם באמת כמו שאמרתי הרבה הרבה ימים של שמחה, אבל שחושבים קצת, חג סוכות הוא לא רק יום של שמחה, הוא לא חג של שמחה. מי שקצת מתבונן בו, במיוחד אשכנזים שבא ממנו, שהם אוהבים ככה לא כל שמחה גם קצת קצת להחמיץ תנים בה, אז אשכנזים קוראים מגילת קהלת, ומגילת קהלת היא מגילה שלכאורה ממצאת הרבה הרבה בפשט שלה, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. היא בעצם באה להביל את העולם, ושלמה המלך מנסה למצוא כל מיני דברים, לנסות למצוא את המשמעות הכי בשמחה, אבל אז הוא מגיע לעובדה הזאת של שמחה, מה זה עושה, וגם הבחור, וגם הזקנה, וגם משתות היין, כל דבר ודבר שהוא רואה, הוא גוזר עליו הכל עוול. אז איך מגילת קהלת נקראת דווקא בחג סוכות, אם חג סוכות הוא חג שמחתנו? הרב דצל אומר באורות הקודש, אולי כאילו להסביר את הדברים של הרב דצל, שיש צד שדווקא כדי להגיע לשיא השמחה צריכים לעבור את התהליך המיוחד הזה שעובר אותנו ספר שלמה המלך בספר קהלת. כי אנחנו תמיד רגילים לומר שחג סוכות זה חג של הטבע, שם גם האכילה וגם השתייה ואפילו השינה ואפילו המשחקים שאדם מטייל בסוכה, כל הדברים האלה הם מצווה. זה חג כזה שבו כל המציאות כולה, כל כוחות החיים, כולם פתאום הולכים להיות מצווה. אבל מי שרואה טוב את ההלכה, אני יודע שזה בדיוק הפוך. חג סוכות זה לדעתי החג היחידי בשנה שיש בו בכלל כללים ואיסורים, איסור לאדם לישון. לא חוד מיום, יש במנהג, בראש השנה, לא לישון בראש השנה, כדי שלא יראה מזלו בכל השנה, ואחר כל זה רק מנהג ורק עצה טובה, אבל אין הלכות שאסור לישון. יש רק 7 ימים בשנה שבהם התורה ממש חודרת לנו לכל פינה מחיים, אומרת הכל אסור. אסור לאדם לישון, אסור לאדם לאכול, אסור לאדם לישון, אסור לאדם לעשות כלום כלום כלום, אין חיים. חג סוכות זה החג היחידי שבו התורה הכי בקפיד איתנו, לא נותנת לנו כלום, אלא אם כן אתה נכנס לממד, נכנס לסוכה, שמה זה המקום היחידי שבו מותר להתחיל לנשום, שבו מותר לאכול, בו מותר לשאול, בו מותר לישון, אבל חוץ מזה, כל מה שמחוץ לסוכה, הכל זה טרייף, הכל זה אבל אבלים. זה בעצם החג הזה שמידה מסוימת הכי בא ומשבית לנו כל שמחה של חיים. כי השמחה האמיתית היא טוב לחסות בהשם ולפתוח באדם. בצל שדי התלונן. השמחה האמיתית היא באה רק אחרי מה שהתגלה לנו ביום כיפור. ביום כיפור פתאום קלטנו שיש חיים ברמות על, ברמות הרבה יותר גבוהות מהחיים הרגילים שאותם אנחנו רואים בשגרת החיים היום יומי. פתאום מבינים מה זה נשמה, מה זה משהו חיוני. בענן הרי על הקטורת יש את הענן הזה, הרי על הכפורת, כן, ענן הזה שהכהן הגדול נכנסו לפני ולפנים ליום הכיפורים, שהשם אמר לשקול בערפל, שהוא פתאום מראיר לנו שיש משהו הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול שעובד עם סוד החיים. ומה לסוכות? סוכות זה לקחת את הענן של יום הכיפורים, את הרוממות הגדולה הזאת, ופתאום לראות איך עם הענן הזה, כן, עם אותם ענני כבוד, איך אנחנו איתם הולכים ועונים חיים. אז אנחנו, יש צעד שדווקא בזה שאנחנו, ששלמה המלך מעביל ומאפס ובעצם מזלזל בכל החיים במקום השטחי, במקום הרדות שלהם, דווקא בזה הוא בעצם מעורר בנו איזושהי כמיהה לדלג למשהו הרבה יותר עמוק, לדלג למשהו הרבה יותר נשגב, ואז באמת החיים חוזרים ומקבלים את המשמעות שלהם, באמת כפשוטו, האכילה והשתייה והשינה, כל כוחות החיים הולכים ומתעדנים, הולכים ומתעלים, אבל רק בגלל שבכלל עברנו את כל המסכת הארוכה שכוהלת, שבהתחלה אמר הכל הכל אבן, אז רק בסוף אמר סוף דבר, הכל נשמע, כך רב זצ"ל מסביר באורות הקודש, שבסוף הכל, כל מה ששלטתי איתך את הספר, בסוף הכל נשמע, אבל זה בתנאי שאת אלוקים יראה ואת מוצאותיו שמור, כי זה כל האדם שנראה את כל החיים מהמקום הגדול שלהם, מהמקום העמוק שלהם, מהמקום הפנימי שלהם, זה מה שיעיר את כל החיים כולם. זה היסוד המיוחד שקיים בחג סוכות, של גדר מיוחד שקיים במצוות סוכה, שמצטער פטור מן הסוכה. שאדם ש... נמצא בסוכה אבל לא יש בצער, אז הוא פטור מלקיים קצת הסוכה. משהו קצת מוזר כזה, כן? כי אנחנו יודעים תמיד בכל המצוות האחרות אדם לא פטור ממצוות, אלא כן הוא ממש אנוס, חולה, אולי לפעמים מצוות יותר קלות צריך שיהיה חולה שאין בו סכנה, מצוות חמורות צריך להיות חולה שיש בו סכנה, יש שלושה עבירות החמורות ששם לא יעזור אפילו, לא יעזור בדין, אפילו חולה שיש בו סכנה לא יכול לתת את הדברים האלה, אבל פתאום מגיעים לחג סוכות ואם קצת קשה לי, לא נעים לי, חתולה נכנסת את הסוכה, אני מרגיש ככה לא נעים, יאללה נתקפל הביתה, טיפה טיפה גשמים, אני חוזר לביתי. מאיפה בא הכולה הזאת של מצטער פטור מן הסוכה? אז באמת יש חלק מהפוסקים כמו האור זרוע ו אני לא זוכר עוד פוסקים אחרים שרצו ממש ללמוד מסוכה כלל לכל המצוות כולם, שבכל המצוות לפחות במצוות דרבנן, כן, למשל אם אדם קשה לו שהוא לא יספר לפני ספירת העומר, אז זה לא זורה, לא זוכר מי אחר אומר, שאומר שאפשר להקל עליו להסתפר, כי זה צעב, ולמדנו, כמו שמצטער פטור מן הסוכה, אז קל וחומר למצוות דרבנן. האור זורה אומר את זה לגבי אדם שמצא מחוץ לתחום, ויורד גשם, והדרך היחידה שלו, היא יוצאת מהגשם זה לעבור יותר מהפעם המה, כדי להגיע לבית ששם יוכל להיות, אז אומר, זה קל וחומר סוכה, אם מצווה דאורייתא, הקלנו בה במצטער, כל שכן במצוות דרבנן. אבל בצורה פשוטה זה באמת הדרך למדרך מיוחדת, בצורה פשוטה זה דין מיוחד שקיים רק במצוות סוכה ולא קיים במצוות אחרות. כן, שתמיד אנחנו מזכירים את הסיפור הזה על רב חיים מויזר, שמישהו בא לבקר אותו בסוכה ובא לסוכה ורואה שהוא לא נמצא בסוכה, אז הוא דופק בבית לשאול את הרב אצן איפה רב חיים מויזר נמצא. אז הרב אצן אומרת שהוא לא מרגיש טוב, הוא נמצא בבית, הוא קשה לו להיות בסוכה עכשיו, בסדר, פטור מן הסוכה. אז הוא בא אליו הביתה לראות אותו בבית, הוא אומר לו, תקשיב, אני קצת לא מרגיש טוב, אני מצטער שפטור מן הסוכה, אבל לך אין היתר להיות אצלי עכשיו, אתה בא אולי לבקר אותי, אבל אתה חי בסוכה, אז אתה צריך להישאר בתוך הסוכה, ו... אז אני מאוד שמח שבאת לבקר אותי, תחזור לסוכה. חזר אותו אדם לסוכה, אחרי 3 דקות רואה את רב חיים מויזר גם בא לסוכה, אמר, אבל אתה אמרת שאתה מצטער פטור מן הסוכה. אמר לו, נכון, מצטער פטור מן הסוכה, אבל לא פטור מהכנסת אורחים, ואתה עכשיו אורח שלי, אז אני צריך לבוא עליך. סיפור הזה ככה מבליט, אנחנו לא מבינים למה הכנסת אורחים צריך לסבול, וזה הגיוני, מה, אנחנו מצוות לא בנו לעשות מה בא לנו. ופתאום, אבל אם זה הרג בצד סוכה, מצטער פטור מן הסוכה. אז אני לא רוצה להיכנס שזה באמת, אך ואולי כנראה זה מחלוקת ראשונים, ככה נזכיר אותה רק ממש בקצרה, מחלוקת ראשונים, אולי זה אפילו מחלוקת של אביי ורבא, בפשט היא סוגיה שמה. אבל תוספות אומר שמצטער פטור מן הסוכה, כי בסוכה יש גדר של תשבו כי אין תדור. וכמו שבבית, אדם לא כזה לחוץ בית, נכון? אם אדם, למשל, לפעמים לא נעים להיות בבית, רוצה להשב, אשתו לא נותנת לו, אז הוא יוצא קצת מהבית, פתאום ההורים שלו יצבנו אותו, אז הוא הולך לחברים, אז גם ככה, תשבו כן תדור, גם בסוכה זה לא עונש, אתה לא חייב להיות שם, אתה צריך להגיש בו בבית. כמו שבבית לפעמים אתה יוצא מן הבית, ככה בסוכה, אומר תוספות, אתה יכול לצאת מן הסוכה, תוספות אומר, זה הסיבה שעוברי דרכים פטורים מן הסוכה, זה הסיבה ששומרים פטורים מן הסוכה, כי כמו שבבית שומר או הולך דרכים לא נמצא, אז ככה גם אדם שמצא לא נמצא בבית, שזה בעצם, זה בעצם זה כולה כזאת, שאתה לא צריך להיות כזאת, כזה לחוץ בית, מותר קצת לשחרר כאילו, כן, ככה עולה מדברי התוספות. הרמב"ן והרידב"א מביאים פסוק אחר שנאמר, כל האזרח בישראל ישוב סוכות, שצריך שתהיה ישיבה אזרחית, ישיבה חזקה, איתנה. אולי קצת גם את הביטוי, תשבו כי אין תדורו, הם לא דנים לכולה, שכמו שבבית אתה לא נמצא הרבה, אז כבר גם סוכה אתה לא נמצא הרבה, אלא תשבו כן תדורו, הישיבה שלך בסוכה צריכה להיות איכותית כמו בבית, ולכן אם הסוכה שלך לא מספקת לך צרכים טובים של בית, כיכר בסוכה, כי המבנה של הסוכה בנוי בצורה כזאת של כל הלבודים חתולים יוצאים לתוך הסוכה, זה לא נקרא סוכה. בעצם יש כאן מחלוקת מאוד מאוד חריפה ביניהם, לפי שיטתם זה לא כולה של מקצה פטור מסוכה, זה במידה מסוימת זה קצת חומר כזאת, ואתה אומר דבר כזה אין לו שם של סוכה. סוכה כזאת היא שאדם שגר שם לא מרגיש יציב, לא מרגיש אזרח כמו בבית, זה, הדבר הזה לא נקרא סוכה. שבדבר הזה יכול להיות נפקא מינה לכאן ולכאן. לפי תוספות למשל, שזה רק כולה, כי בעצם כמו שאמרנו, אדם חובת ההשתדלות של האדם היא לא כזאת לחוצה, הוא לא צריך כל מה להחמיד בדברים האלה, אבל אם סוף סוף הוא ירצה להחמיר, וכן למרות שהוא מצטער להיות בסוכה, אז הוא קיים לגמרי את הסוכה, מותר לילד טוב להגיד שכמה שההורים מצבנים אותי, אני למרות הכל להישאר בבית, וכמה שקשה לי, אני למרות הכל להיות, אז הוא קיים את הסוכה לכל דבר. אבל לפי שיטתם, מי שרוצה להחמיר על עצמו, ולשבת בסוכה שהוא מצטער בה, אין לזה שם של סוכה, אז הברכה תהיה ברכה לבטלה, שבר אומר יותר מזה, הוא מבטל שמחת יום טוב, הוא סתם עושה בעצם דבר מיותר לחלוטין, כי בעצם אין כאן ממש שם של סוכה, אני חושב זוכני ברוך מסתפק, מביא לשם, לא יודעים אם זה היה עונג יום טוב, או אולי מישהו אחר זה היה ביקורי יעקב, הוא מביא לשם ביקורי יעקב, שאומר שאולי אפילו יש איסור להיות בסוכה, כל עוד יושבים שם גשמים, כי אתה בעצם נהנה מעצי סוכה שלא במקום מצווה, כי אתה בעצם אתה לא מקיים כאן מצווה בכלל, אז אתה שם עושה שימוש לא נכון לדברים האלה, עד כדי כך אז היו חמורים לפני דיוחוני, אבל אחרים רוצים לומר בדיוק הפוך, אם אין איזה שם, אם מצווה פטור מסוכה לפי שיטת הרמב"ן כי והריד בכל שם של סוכה, אז באותו רגע זה מקל, אתה לא נהנה מעצי סוכה, אין איזה שם של סוכה. יש בזה גם, אני לא רוצה עכשיו לכנס הרבה נפקמינות, ככה רש"י כל מה נראה שנוקט כשדתם, שאומר שהגדר שמצטע את זה רק הוא מצטער מהמבנה של סוכה, שהסוכה יוצרת לו מצב של צער. אבל אם הצער שלו לא קשור למבנה של הסוכה, אלא סתם הוא לא מרגיש טוב דברים אחרים כאלה, כל מיני דברים קיצוניים, הדבר הזה לא יהיה כלול בבעיה הזאת של מצטער פטור מן הסוכה, כי זה כמו שאמרתי לפי שיטתם, זה יותר בא להגדיר את האיכות של המבנה של הסוכה. אבל למה עשית את הדברים האלה? כי לאתה אז יש שיטה פעילית, אחרת, שלישית. אתה זה אומר, הסיבה שמצטער פטור מן הסוכה זה לא בגלל תשבו כאן תדורו, שבנחת אתה לא תראות בלחת בסוכה, ולא גם בגלל שזה לא נקרא סוכה רצינית, אם היא לא כאן תדורו, אם היא לא ישיבה זכית, מה שאתה זה אומר, משם נביאו שוגן אחרת, אתה זה אומר, שהוא מביא את הגמרה, שאומרת, על, כאילו כל כל מה הוא אומר, אומר שאדם שהכיס דם, והוא עכשיו נמצא במצב כזה שהוא בדיכאון כזה, אז הוא פטור מלשבת בסוכה, כי מצטער פטור בין סוכה. צריך להבין, הדיכאון שלו לא יעזור כלום, בין אם יהיה סוכה, בין אם יהיה בבית, הוא יהיה בדיכאון. זה לא שהמבינה שהסוכה יצר לו את, את הבעיה הזאת שבגללו הוא מצטער, ולא כאילו שברגע שהוא לא יהיה בסוכה, אז ייפטר הבעיה. אבל הוא אומר, עצם זה שהוא נמצא במצב של צער, הוא פטור מן הסוכה. כך הוא מסביר את האבמין של הגמרא, שאבל פטור מן הסוכה, כך הגמרא הייתה לאבמין לומר שאבל פטור מן הסוכה. למה? כי מתכוון שדאמר מה, מצטער פטור מן הסוכה, אז אבל הוא מצטער. עכשיו אבל מצטער לא בגלל הסוכה, הסוכה היא אחלה, מעולה, הכל טוב שמה, אבל הוא מרגיש עצוב, כן? הרמב"ם, הראש, מסביר את הגמרא שמה, שזה כן קשור לסוכה. כי בסוכה, ברגע שהוא יהיה בסוכה, כל האורחים יבואו לבקר אותו, והוא צריך עכשיו איזה פינת שקט, הוא צריך עכשיו להיות בבית לבד, לכן הצער שלו, זה למה אני צריך להיות במקום שמציעים האנשים. כל האחרונים מקשים על הראש, הרי יש מצווה שנקראת ניחום אבלים, כנראה שחזל הבינו שזה טוב לאבל שאנשים יהיו איתו. אז אומר התז מכאן מוכח, שעצם זה שאדם נמצא במצב של צער, זה כבר פותר אותו בין הסוכה. למה? כי כתוב למען ידעו דירותיכם, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. כשאדם מסוכה, צריך כל הזמן לחיות את המודעות הזאת של האור המיוחד של הסוכה. הרב דצל, באורות האמונה, אני לא יודע ממש הלך בדקו של התז, אבל המשך הזה יותר חריף. הוא אומר, כי כל עניין מצוות סוכה, זה בעצם, כמו שתיארנו קודם, זה להראות את ההתאמה שקיימת בין הטבע של עם ישראל לבין המצוות האלוקיות. ולעתיד לבוא, כמו שהרב יצא הרבה פעמים מזכיר את המדרש, שלשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים נתן לכם. בעולם הזה, המצוות באים עלינו בצורה של התקפיה. לעתיד לבוא, התורה תהיה החיים שלנו. זה הסוד של מצוות בטלות לעתיד לבוא, לא שיתבטלו המצוות, אלא לא צריך לצוות עליהן, אלא פשוט נחיה עולם שתואם את המצווה האלוקית. וכל האור של הסוכה הוא אור שקשור ללעתיד לבוא, וסוכת ילם בצל יומם, ואיך הפסוקים שם מתחת מסכת סוכה, שבעצם הסוכה העתידית, כן, היא זאת שבעצם כל חג הסוכות מחבר אותה לנצות של לעתיד לבוא, שבה יש התאמה בין הטבע ובין כוחות החיים לבין המצווה האלוקית. ואם אדם מרגיש לא שמח, סימן שזה לא סוכה, כי חלק ממהות הסוכה זה התאמה שקיימת בין הכוחות החיים שלנו לבין האור אלוקי. ואם אדם מצטער, אז זה לא סוכה. בעצם לעתיד לבוא, אנחנו לא נצטרך לבדוק בסנטימטרים סוכה, יש בה 7 טפחים, יש בה 10 טפחים, אין בה 20 ממה. ניכנס, עכשיו אתה מרגיש, מרגיש מבסוט, סימן של סוכה כשרה. מרגיש לא מבסוט, כנראה שחסר בה, היא פחות משבעה טפחים, אתה לא שמת לב, או שכנראה שאיזה לב עוד אחד יתעשה שם, כי יהיה לנו איזה, את האינסטינקטים העמוקים הבריאים האלה, לזהות איפה האור האלוקי נמצא ואיפה הוא לא נמצא. שכמובן, אני רק עוד רגע ידייק את המשפט שאמרתי, ולכן בעצם היסוד של מצטער פטור במסוכה, הרב אומר, הוא בנוי על זה שהאור של הסוכה הוא בעצם קשור להתאמה העמוקה שגם בין טבע החיים ישראלי לבין האור של המצוות, שהוא לעתיד לבוא יתגלה בכל התורה כולה, בעולם שלנו הוא מתגלה באור של סוכות. אבל כמו שהרב יצא להזכיר שם, כן, זה נמצא גם באורות האמונה, גם בשמונה קבצים, שהרב יצא לומר, הגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, כמו שקראנו בהפטרה, שהקדוש יעניש את כל הגויים שלא ציינו את חגו את חג הסוכות, הגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, הקדוש הוא ידון את כל הגויים, ויגיד להם בסוף, מצווה קלה יש לי מסוכה שמה. נראה אם אתם קיבלו קצת הסוכה, ואז כל הגויים ינערו לקבל קצת הסוכה, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנתיקה, ואז לא נעים להם הסוכה, והם בועטים ויוצאים. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם רואים אפילו במצוות סוכה לא למדתם. שואלת הגמרא, אבל הרי יש הלכה של מצטער פטור מן הסוכה, אז הם צודקים. אומרת הגמרא, נכון, אבל מצטער שפטור מן הסוכה, הוא בוכה, הוא אומר, וואו, חבל שלא זכית לשבת הסוכה, הוא מזיל דמעות, אבל הגויים בעטו. הוא אומר הרב יצל זה בדיוק ההבדל בין ישראל לבין אומות העולם. כולם ישמע את הדבר הזה שהתורה תואמת את החיים, התורה היא מגדלת את כל קורות החיים, זה דבר שכל אדם בעולם שמח לשמוע את הדבר הזה. השאלה האם, וזה בעצם מה שהתחלנו מקודם, האם באמת המסר הוא שהתורה מתרדדת לחיים שלנו, נקודת המוצא זה החיים שלנו, זה הכיף שלי, ווואלה, כן, עכשיו, בעצם כל מהותה של התורה היא רק לחזק את המקום הבוסרי הראשוני שבו אני נמצא, זה התפיסה של הגויים שלכם, רוצים עוד ללכת לחוג את חג הסוכות, כי הנה זה מצווה כזאת היא שאפשר להתחבר אליה, אבל בעצם נקודת המוצא זה הם, זה בא לידי ביטוי שפתאום יש איזשהו חוסר התאמה ביניהם לבין האור אלוקי, הם כועסים, הם בועטים. אבל עם ישראל בדיוק הפוך, שהתורה שאומרים שמצוות הסוכה באה לבטא את ההתאמה בין האור אלוקי לבין הטבע שלנו, זה ממש הפוך, זה בעצם לא בא לומר שהקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו אלינו, אלא שאנחנו, כמו שאמרנו, אחרי כל התאריך של היראה, אחרי כל התאריך של יום ראש השנה ויום כיפור, אחרי כל התאריך של הזיכוך, בנינו בעצמנו טבע חדש, בנינו בעצמנו טבע אלוקי, וזה רוממנו את עצמנו למקום מאוד מאוד גדול כזה, שבו אם יהיה צער, אז בעצם זה לא אומר טוב, אז אנחנו כבר אומרים לקדוש ברוך הוא מסתדר לבד, אלא זה כפוך, זה אומר משהו בנו עדיין לא מספיק בשל למקום הזה של סוכה, ואנחנו נעשה עוד מאמצים ועוד זיכוכים כדי שנזכה להגיע להתאמה הגדולה הזאת שקם בינינו לבין התורה. בעצם סוד כל התורה כולה, מה שעומד בסוד כל התכלית האחרונה, זה מה שעם ישראל שמוסר נפשו, שקריב את נפשך על גבי המזבח, זה המצווה הגדולה שנקדשים בתוך בני ישראל, שגבוהה יותר מכל סוד כולם, שבסוף בסוף, בנקודה הכי עמוקה, כמו שאתני אומר, שאפילו הקל שבקלים שבישראל, אם יגידו לו, תמחוק את שם ישראל ונשאיר אותך בחיים ונהוג אותך, הוא ידיד למצוא את כבר קדושת השם, כי הנקודה הזאת היא העומק נקודת חיים ישראלית. הם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. שלישראל אין חיים, אלא רק החיים אלוקיים. שבהקשר לסם הזה, זכות זה החיים שלהם זוכים להיות חיים אלוקיים. ולעתיד לבוא, הכל יהיה מלא שמחה, ואנחנו כבר בזדת השם רואים ככה ניצוצים של שמחה שמופיעים בדבר הזה. אבל העמדה היסודית, העמדה הזאת היא שאין לנו אלא רק את הרצון לעשות רצון אבים של השמיים. באמת אחרי שנה כל כך נוראת עוד כזאת היא שהתחילה במסורת נפש פלילית שהייתה בשמחת תורה במשך בכל השנה כולה, אנחנו בעזרת השם רואים וחסדי השם איך הקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו, אבל היסוד של הכל הוא לא שאנחנו דורשים הקדוש ברוך הוא תתאים את עצמך אלינו, אלא שאנחנו נתאים את עצמנו אל האור של הקדוש ברוך הוא ונזכה בעזרת השם לאור גדול של שמחה גדולה, שמחה נשגבה, שמחה שתגדל אותנו מעל המקורות הקטנים שלנו, ייתנו לעם ישראל באמת אחרית לימינו בעזרת השם, חג שמח.